רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו ברשת א', אקדמיה באלף, והיום התוכנית השביעית בסדרה בין סדר וכאוס. שיחות עם דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט. שלום.
שלום, אפרת.
טכנאי השידור הוא גיא בן וייס, ואני אפרת בזרקון שחר. בתוכנית הקודמת שוחחנו על רשתות, על האופן בו רשתות צומחות, על הקשרים שבתוכן, הזכרנו את המושג חוק חזקה, עליו עוד נרחיב ונדבר בתוכנית הזו. דיברנו על השפה הפנימית של רשתות ועל כך שלמעשה שפה לא נועדה להעביר מידע כל כך כמו שהיא נועדה לחבר בין אנשים. והיום בתוכנית אנחנו נדבר על סף הכאוס, או באלתרמנית, חיים על קו הקץ.
כן, אז מה זה סף הכאוס? האמת, סף הכאוס לא רק מושג מדעי שאנחנו נרחיב עליו מיד, אלא גם צורת חשיבה חדשה. אנחנו דיברנו בשיעור הראשון על סדר וכאוס כשני מושגים מנוגדים. וראינו שיש איזו נטייה לראות אותם את כשני כתבים שנלחמים אחד עם השני. כן? אלוהים זה סדר, השטן או התהום הקדומה זה הכאוס. ואלה בעצם שני המצבים, כן? או שאנחנו בסדר, או שאנחנו בבלגן. ומה שאנחנו נראה היום זה צורת חשיבה חדשה שמתפתחת בשנים האחרונות כתוצאה של כל הדברים שדיברנו עליהם, תורת הכאוס, תורת המורכבות, תורת הרשתות, והראייה הזאת אומרת בעצם מערכות מורכבות, המערכות שהן נניח אנחנו כבני אדם, כגוף, כנפש, כחברה, אולי גם כן, דברים יותר גדולים כמו האבולוציה, הנישה הביולוגית, דברים כאלה, זאת המערכות של החיים בעצם, הן נמצאות באיזשהו מצב ביניים. ובזמנו הזכרנו את אנרי אטלן שאמר בין הגביש והאשן. נכון? הגביש, הקריסטל, זה הסדר, האשן זה כאילו הכאוס, האי-סדר, הכל מתפרק בדיוק. ואמרנו שהחיים באיזשהו מקום נמצאים באמצע, אבל מה זה האמצע הזה?
זאת אומרת, לא להיות ביותר מדי סדר, שאז זה גביש ואין חיים ואין התפתחות, ולא להיות באשן, שאז הכל כל כך מבולגן, שאי אפשר בכלל להתקדם.
בדיוק. הגוף החי הוא לא מוצק וקשיח כמו גביש, הוא לא מבולגן כמו אשן, אבל מה שאנחנו נראה היום, זה שזה לא סתם להגיד זה בין סדר וכאוס, בין גביש ואשן. אלא יש עולם שלם שהוא בדיוק בתחום הביניים הזה. והעולם הזה הוא עולם של מערכות שאין להם מצב יציב, אין להם מצב קבוע. הם כל הזמן בהתפתחות, וההתפתחות היא לא משהו חלק והדרגתי, אלא היא מלא בלגן, קריסות, משברים, נפילות, ומזה מתפתחים. זאת החשיבה של סף הכאוס.
אז כשאנחנו מדברים על סף הכאוס, בעצם אנחנו, זה אפילו לא כל כך אמצע. זה אומר שאנחנו כל הזמן על הקצה, שזה כמעט כאוס מוחלט, אבל לא.
זה הקצה, אבל זה בצד של הסדר. כאילו זה כמעט על
להיות על הגבול.
כמעט על הגבול, אבל לא, אבל להיות בצד הסדר, כי ברגע שאת עברת הגבול, זהו, הכל מתפרק, נכון? אז המערכת קורסת כמו שבאמת קורה מפעם לפעם למערכות. בסוף כולם מתים, בסוף כל המערכות מתפרקות, אבל מה שמעניין זה מה קורה עד אז.
והמקום הזה של להיות על סף הכאוס הוא בעצם המקום שבו המערכת הכי מתקדמת.
כן, אנחנו נראה את זה, אבל ראשית כל בואי נזכר גם בסדר, בדימוי הסדר שהיה של התפיסה המכנית, כי יש פה גם משהו שהתרגלנו לחשוב עליו מהמדע הקלאסי. המדע הקלאסי חשב במונחים של שיווי משקל, של מערכת יציבה. זאת אומרת, נניח השעון או המטוטלת, הלוך וסוב, הלוך ושוב, לכל היותר יכול להיות שהיא תלך ותדעך בגלל שהיא מאבדת את האנרגיה, אבל אם היא מושלמת, אם אין חיכוך, וזה האידיאל, כן, לעשות משהו כזה, כמו חברה שהיא אוטופית, שהיא מושלמת, אז אין כבר בהיסטוריה, אין בה יותר השתנות, הכל פועל כמו שעון. זאת אומרת, צריך למצוא את המצב הזה, או הכי קרוב אליו, ולייצר אותו או לתכנן אותו ולשמר אותו, וזה בעצם הפתרון האידיאלי, מצב יציב.
אז המצב היציב אפשר לומר שהוא גם שאיפה לאיזון?
כן, הרעיון הזה לא רק מצב יציב הוא אפשרי, אלא גם שהטבע שואף לאיזון. זאת אומרת שהמצב הרגיל הוא שהאדמה יציבה והמינים הביולוגיים ממשיכים לחיות, כל אחד בשקט ובשלווה, ואין נפילות בבורסה, ואין משברים כלכליים, ואין פתאום איזה מגיפה, ואין יותר מלחמות. זאת אומרת, האידיאל הזה של הכל, כן, כל העולם פועל כמו שעון שוויצרי, וכמובן שהתפיסה המכניסטית ניסתה לייצר דבר כזה, כן? בוא נייצר סוף סוף חברה מושלמת, בוא נתקן את הגוף שלא יותר מחלות, בוא נתקן את הכלכלה שלא יותר נפילות, נכון? בוא נפתור את הבעיות ונמנע את אי-הוודאות.
ובאמת לפי התפיסה הזאת, כל משבר שקורה הוא בגדר הפתעה.
הוא תאונה, נכון? הוא לא צריך
לקרות. זאת אומרת, לא צריכות להיות נפילות בבורסה.
מי השם? מה קרה, נכון? מה הדבר שגרם לזה?
מה היינו יכולים לעשות כדי למנוע את זה?
כן, או ועדת חקירה, נכון? כאילו, מי השם שפרצה מלחמה, או שהיה משבר, או שהיה בלגן? אבל יש פה אולי יותר מזה, בעצם הדבר הזה של המכניזם, הנטייה הזאת לחפש את הפתרון היציב, אולי זה יושב על משהו יותר עמוק אצלנו במוח. יש בשנים האחרונות, אנשים יצחו לחשוב על כל מיני עיוותי תפיסה, וכן, יש את הפרס נובל של קאנמן שעשה את זה בכלכלה, ואחד הדברים שקאנמן גילה במחקרים שלו, זה שבני אדם מסתכלים אחורה על החיים שלהם, הם רואים המון שינויים ומשברים. אני עברתי שינוי כזה, ואז שיניתי את הדעות שלי, ואז שיניתי את צורת החיים שלי, וכן, והמון המון המון דברים עברתי, ואני יכול לראות את זה. אבל כשאני מסתכל קדימה, אני מניח שדברים יישארו כמו שהם. זאת אומרת, יש לנו נטייה להשליך את ההווה על העתיד. זאת אומרת, לא לראות משברים בעתיד. ואולי חלק מהתפיסה המכניסית הזאת של לחפש את היציבות ולחשוב על היציבות כדבר נורמלי, באה מאותה הטיה תפיסתית, ואם ככה אנחנו עם איזה מוח שלא מתאים לראייה החדשה הזאת.
אז כשאנחנו חושבים לפי הראייה החדשה הזאת, בעצם אנחנו אומרים להסתכל על העתיד כמו שאנחנו מסתכלים על העבר, עם הכרה בכך שיהיו שם שינויים לא צפויים.
כן, אבל השאלה היא איך עושים את זה, ונדבר על זה אולי גם הפעם הבאה, איך אנחנו מפתחים ראייה לסף הכאוס, אבל בואי ראשית כל, בואי ניכנס לשם, כי ראשית כל אנחנו צריכים להבין שהעולם מתנהל בצורה לא צפויה. ואחרי זה גם נחשוב אולי גם איך לפתח ראייה שתאפשר לנו להתמודד עם זה. אז הראייה הלא צפויה היא התחושה עוד שלנו, שלפני רגע דיברנו עליה, שמצב יציב, שקט, זה נורמלי, ומפעם לפעם יש קטסטרופה, זה תאונה שאפשר למנוע. והדבר הכי בולט, כמובן, וזה דבר נורא בסיסי, זה האדמה שהיא יציבה מתחת לרגליים שלנו, ומפעם לפעם יש רעידת אדמה, ואפשר לחשוב, אולי נצליח לחזות, ואולי נצליח אפילו לחזק את האדמה, את הלוחות הטקטונים, בואי נחזק משני הצדים של הירדן, עם פלטות ברזל שלא יזוז יותר, נכון? וככה נמנע רעידת אדמה. ומה שאנשים קולטים, ובעצם כולנו יודעים את זה, אבל אנחנו מדחיקים, שבעצם האדמה לא נחה לרגע. אם את הולכת ומסתכלת על מחט של ססמוגרף, היא כל הזמן זזה. והיא לא סתם כל הזמן זזה, כשאת מסתכלת בתנודות, את רואה שיש שם חוקיות. והחוקיות הזאת קראו לה חוק ריכטר לרעידות אדמה, אבל בעצם אנחנו מכירים אותו כבר מהפעם הקודמת, זהו חוק החזקה. עכשיו, מה אומר חוק ריכטר? חוק ריכטר אומר, יש לנו את הסולם הזה, נכון? מה זה
עלייה של רעידת אדמה בעוצמה 6, רעידת אדמה בעוצמה 7, נכון? בסולם ריכטר.
בסולם ריכטר, בדיוק. ואז מה זה בסולם 6, בסולם 7? אז יש פה משהו שרירותי של הקביעה הראשונית, אבל אחרי זה אנחנו אומרים, אם קבענו מה זה מספר 6, כן? אז פי 10 אנרגיה נקרא לזה 7, כן? ופי 100 אנרגיה נקרא לזה 8 בסולם ריכטר. זאת אומרת, כל עלייה של 1 בסולם ריכטר זה פי 10 יותר אנרגיה. ועכשיו אנחנו שואלים שאלה, כמה רעידות אדמה נהיות יותר נדירות ככל שאנחנו עולים? זאת אומרת, כמה רעידות אדמה מסולם 8 יש על כל רעידת אדמה בסולם 7? כן? בעוצמה 7. וכמובן זה יהיה שונה, נניח ביפן או לשבר הסורי-אפריקאי, זה יותר מאשר מדבר סהרה שיש חול ושסופג את הרעידות, אבל במקום ספציפי, מה שאנחנו רואים זה שעל כל שבע, כן, רעידה בעוצמה שבע, כן, יש 10 רעידות בעוצמה 6. ועל כל 10 רעידות, ועל כל רעידה בעוצמה 6, יש 10 רעידות בעוצמה 5. זאת אומרת, כל עלייה של 1 בסולם ריכטר, זה לא רק פי 10 יותר אנרגיה, זה פי 10 פחות שכיחות.
זאת אומרת שאם אני יושבת במקום עם ססמוגרף וסופרת רעידות אדמה, ואני רואה שהיו לי 7 רעידות אדמה בסולם, שהן 4 בסולם ריכטר, אז אני יכולה לצפות שעוד 3 או עוד 4 תהיה לי רעידת אדמה שהיא בעוצמה של 5?
לא, את לא יכולה לצפות. זה כל העניין. מה שאת יכולה זה לצפות שאם לאורך כמה אלפי שנים תעשי סטטיסטיקות, זאת תהיה ההתפלגות. את לא יכולה לצפות את הרעייה הבאה.
אני לא יכולה לצפות מתי תהיה, אבל אני יכולה לצפות את העוצמה שלה?
את יכולה להגיד שבאלף השנים הקרובות יש כך וכך סיכוי שזה יקרה. אבל אם זה יקרה היום או בעוד 500 שנה או אולי בכלל לא יקרה, כי במקרה נפל טוב, זה את לא יכולה לדעת. זאת אומרת, אין אפשרות לחיזוי, יש אפשרות לעשות סטטיסטיקה. אבל אני רוצה לחזור לרגע לחוק הזה, כן? העשר הזה פחות משמעותי. את יכולה להגיד, בוא לא נמדוד אנרגיה, בוא נמדוד את העוצמה של התדירויות.
אבל כן? אני כרגע אדבק לעשר הזה, כי אם אמרת שסולם ריכטר הוא נקבע, העוצמות שם נקבעו בצורה שרירותית לצורך הסולם, אבל העשר הזה הוא לא שרירותי.
לא, את יכולה לקבוע שעלייה של אחד בסולם ריכטר זה פי 5.
אוקיי.
בסדר? אבל זה לא העניין, כן? והיית יכולה להחליט שאת לא מודדת אנרגיה, אלא כמה גבוה מחט עולה. שזה פי, כן, בריבוע, זה לא משנה. המספרים לא חשובים. הדבר המשמעותי הוא שהמספר לא משנה איך קבעת אותו. מרגע שקבעת אותו, המספר הזה קבוע בכל סדרי הגודל. זאת אומרת, היחס הזה של 1 ל-10 הוא נכון כשאת עולה מ-1 בסולם ריכטר ל-2, והוא נכון כשאת עולה מ-7 ל-8, והוא נכון כשאת עולה מ-13 ל-14. כל עלייה כזאת זה ירידה בעוצמה קבועה. וכשזו עוצמה קבועה, אנחנו קוראים לזה תופעה חסרת סקאלה, או, כמו שקראנו זו הפעם הקודמת, חוק חזקה. ומה אומר חוק החזקה? חוק החזקה אומר שהמערכת נמצאת על סף הכאוס. זה המדד המתמטי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לקחת את ההתפלגויות, זאת אומרת, לראות כמה קטנים יש, המון קטנים, אוקיי? וכמה יותר גדולים יש. יש קצת פחות, נכון? וכמה יש עוד יותר גדולים. עכשיו יש די פחות. וחמש ממש גדולים, ממש ממש מעט, בסדר? ואני מסרטט את זה ביחד בגרף, גרף לוגריתמי אם רוצים, אבל לא נגיע בעניינים מתמטיים, ואני רואה קו ישר. אם זה קו ישר, זאת אומרת, היחס קבוע בכל סדרי הגודל, ואז אני יודע שזו תופעה חסרת סקאלה שנמצאת על סף הכאוס. מה זאת אומרת לגבי רעידת האדמה? זה אומר שהאדמה לא יציבה. האדמה כל הזמן על הגבול של רעידת אדמה, עומדת להתפרץ. ומה שקורה זה שכל הזמן יש את הרעידות האלה, וכמו שאמרתי, מפעם לפעם זה רעידה יותר גדולה, ואנחנו עוד נדבר על זה, איך זה מתפתח. מה פתאום יש פתאום רעידה גדולה? זה לא קפיץ שמשתחרר, כי אם זה היה קפיץ שמשתחרר, אוקיי, הקפיץ צובר מתח, צובר מתח, צובר מתח, ואז פתאום משתחרר.
ואז נכון? אולי היינו יכולים לחזות.
ואז שוב הוא צובר מתח, ואז זאת אומרת, אוקיי, הקפיץ הזה, אני יודע כמה המתח, אני יודע כמה הלחץ, אני יודע מתי הוא משתחרר, נכון? אני יכול פחות או יותר לחזות. בדיוק, זה לא עובד ככה, זה עובד מנגנון לגמרי אחר, אבל אנחנו חושבים תמיד על צבירת מתח ושחרור. וזה בדיוק המודל הלא נכון. אנחנו יכולים לחשוב על זה גם, כן, בכלכלה, אפילו על בן אדם. כאילו, תלחצי, 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 בסוף הוא יתפרץ. לא, זה לא עובד ככה. כן? הוא יתפרץ, התפרצות גדולה היום, יש יותר סיכוי שבעשר דקות הבאות הוא יתפרץ שוב. בדיוק כמו רעידת אדמה. רעידת אדמה גדולה, זה אומר, יש סיכוי גדול שתהיה רעידת אדמה מחדש. משבר כלכלי, שנה אחרי זה יכול להיות עוד נפילה. והכי גרוע, פרצה מלחמה עולמית, אז ב-20-30 שנה אחרי זה יש סיכוי די גדול שתפרוץ עוד מלחמה. עכשיו, למה באמת המלחמה? כי המערכות האלה והדברים, התופעות האלה מתנהגות, כולם, אתה עושה את הגרף, אתה יכול לבדוק את זה, זה כמותי. אתה רואה חוק חזקה. דיברנו בפעם הקודמת על חוק פרטו, כן? בכלכלה. זאת אומרת, 20% מהאנשים יש להם פחות או יותר 80% מההון, בסדר? וזה לא סתם 20-80, אתה בודק, אוקיי, כמה עניים יש, וכמה קצת יותר עשירים, וכמה עשירים ממש, וכמה מיליונרים, וכמה מיליארדרים, וכמה מולטי מיליארדרים, ואתה רואה אותו דבר. חוק חזקה. מה זה אומר? זה אומר שהכלכלה נמצאת על סף הכאוס. אתה יכול להסתכל על אינדיבידואלים, אתה יכול להסתכל על חברות, אתה יכול להסתכל על קשרים עסקיים ולא על כסף, זה לא משנה. בכל דבר כזה אתה תראה את אותה תבנית. המספרים יהיו שונים, חוק החזקה תמיד יהיה שם. וזה אומר שהכלכלה נמצאת כל הזמן במצב של התפתחות, היא לא עוצרת לרגע. ולכן הרעיון הזה של כלכלה יציבה, שדברים יהיו קבועים, שהמחירים יהיו קבועים, שהתעסוקה תהיה יציבה, שאפשר לתכנן 20 שנה קדימה, זה לא דבר אפשרי. תמיד יש התפתחות, לפעמים יותר איטית, חוק החזקה נותן מספרים נמוכים, שיפויים נמוכים אם את רוצה, אנחנו היום מגיעים למצב שבו ההתפתחות היא מהירה והאי שוויון הוא מהיר, וזה הולך ביחד, ואת יכולה להגיד, אוקיי, אולי אנחנו נקטין קצת את האי שוויון, אולי קצת נקטין את הקצב ההתפתחות, יכול להיות, יכול להיות שלא, יכול להיות שאז פשוט כלכלה אחרת תרוץ קדימה ותתפתח יותר מהר, כמו שקרה לברית המועצות וארצות הברית, אבל להפסיק לגמרי את השיפויים של הגרפים, זאת אומרת, להפסיק לגמרי את התופעה הזאת של סף הכאוס, את לא יכולה, כל כלכלה שאת בודקת מתייצבת בצורה כזאת.
אז אתה אומר מצד אחד מתייצבת, ומצד שני אתה אומר היא מתייצבת על סף הכאוס.
היא מתייצבת על סף הכאוס, זאת אומרת מתייצבת בלא יציבות. כמו שאת מדברת על, כן, על מזג האוויר, הוא פחות או יותר, יש בו איזו יציבות, נכון? והיציבות הזו זה גם סופות הוריקן וגם בלה, כן? וגם גלי חום פתאומיים, נכון? זאת אומרת, יש איזה מצב שהוא אופייני, אבל הוא בלתי יציב מטבעו. אבל אני רוצה לדבר על אחד דברים הכי מטרידים, שאולי קצת שוק, ופחות, כן, כי זה כבר דברים שאתה יכול לחשוב על כל מיני שאלות פוליטיות. יש מין מתמטיקאי, חוקר, גיאוגרף, בשם לואי פריי ריצ'רדסון, בשנות ה-30 הוא עשה עבודה, הוא הלך ובדק דברים שאף אחד לא הסתכל עליהם. הוא גם אחד האנשים הראשונים שגילו שקו חוף זה פרקטל, זאת אומרת, הבין שצריך לחרוג מהחשיבה המקובלת, ואחד הדברים, הוא עשה דבר די ברוטלי, הוא לקח מלחמות, הרוגים מאז 1920 עד 1929, זאת אומרת, 100+ שנה של מלחמות, מה מספרי הרוגים שם, כאילו, המדד הכי ברוטלי, הכי, כן, בסיסי, וסרטט את זה על גרף. ואז מה שהוא גילה זה שמלחמות מתנהגות לפי חוק חזקה. זאת אומרת, יש המון מלחמות או התנגשויות אלימות שיש מעט הרוגים, זה אפילו באדם שמוציא אקדח אולי ברחוב ויורה במישהו אחר, שימי אותו על הגרף, יש המון מקרים כאלה, ויש פחות מלחמות יותר גדולות, ויש עוד יותר פחות מלחמות עוד יותר גדולות, ובגלל שהוא ב-1929, יש לו רק דוגמה אחת למלחמה ממש גדולה, כמו מלחמת העולם הראשונה.
שאז נקרא רק המלחמה הגדולה.
נכון.
כי עוד לא ידעו שהיא הקדמה.
אבל היא עדיין יושבת על הגרף. והגרף הוא ישר, דרך אגב עשו את זה גם על פיגועי טרור בשנות ה-70-80, מצאו דבר מאוד דומה. יש גרף ישר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכמו שרעידת אדמה היא הדרך של היבשות להתארגן בתבניות חדשות, זאת אומרת, הן זזות למקומות חדשים, ובדרך יש לנו את הרעידות אדמה, כמו שמשברים כלכליים הם הדרך של הכלכלה להתארגן, כן, לעבור פאזה, ככה גם מלחמות הם דרך של החברה האנושית, של ההיסטוריה, לשנות פאזה, לעבור לפאזה חדשה, זאת אומרת להתקדם, ובאמת אחד הדברים המעצבנים מאוד באיזשהו אופן, כן, ברמה האידיאולוגית, זה שמלחמות הרבה פעמים מביאות קפיצה ברמת הארגון של החברה, ברמת הטכנולוגיה, זאת אומרת העולם החדש שנוצר אחרי המלחמה שקם מתוך ההריסות, הוא עולם שעשה קפיצה קדימה לעומת העולם הישן.
לפי הדברים האלה שאתה אומר, אין שום סיכוי לשלום. שלום עולמי כמו שמייחל את כל מלכת יופי.
לא, אין סיכוי לשלום עולמי, אין סיכוי לכלכלה שתעצור, כן? זאת אומרת, יש שלום, מה זאת אומרת שלום? זאת אומרת, אין מלחמה, נכון? או בוא נגיד, יש רמה נמוכה של אלימות, אנשים מעיפים סתירות אחד לשני, פה ושם מישהו רוצח מישהו, נכון? מפעם לפעם אולי יורים בגבול או משהו כזה, בסדר? מפעם לפעם דברים יותר מזה, אבל לפחות בהיסטוריה האנושית, הרעיון הזה של להגיע סוף סוף לפתרון קבע, איזשהו לאנושות או למזרח התיכון או למשהו כזה, הרעיון הזה הוא רעיון של, כמו שאמרנו קודם, המצב היציב. תבנה מצב יציב, חזון של מצב יציב, ועכשיו תבנה את המנגונים שהולכים אליו, ומה שכל משאר זה עכשיו ללכת בדרך הזאת ולהגיע, וכל אחד מבין שזה הפתרון וזה הדרך, ועכשיו בוא נעשה את זה, ולמה לא קורה? כי אנשים טיפשים, או אנשים אלימים, או
לא רציונליים.
או לא רציונליים, או לא מבינים, וזה שהם אנשים לא רציונליים, נכון, אנשים לא רק רציונליים, אבל אם האנשים האלה עשית היסטוריה, ועשית תרבות, ועשית חברה, וחלק מזה, מה לעשות, זה גם המלחמות, והניסיון הזה להקפיא אותם, בסופו של דבר, הוא ניסיון שיכול להחזיק איזה זמן. בסופו של דבר, זה כמו לנסות להלחים באמת מוטות ברזל משני הצדים של שבר הסורי-אפריקאי, בשביל שהיבשות לא יזוזו.
אבל יש בזה באמת משהו שהוא קצת מתסכל. אני אחזור על התסכול הזה שלי, בטח עוד כמה פעמים בשתי התוכניות הבאות. אני יכולה להבין ולקבל שאין לי שום דרך לשלוט ברעידת האדמה, גם לו הייתי יכולה להלחים את הלוחות הטקטונים. אבל מלחמה זה משהו שבני אדם מייצרים. הבורסה זה משהו שבני אדם המציאו. זה לא משהו שהיקום יצר בטבע.
או שאולי כל כן. היקום יצר את ה... זה כבר אמרנו, כן? היקום יצר את שוק המניות כמו שיצר את האמבות וכמו שיצר אותנו, נכון? זה חלק מהאבולוציה. תזכרי שהחשיבה שלנו עכשיו, החשיבה של המערכות המורכבות ושל הכאוס, לא מבדילה בין טבעי ומלאכותי. המלאכותי הוא חלק מהטבע והוא כפוף לאותם חוקים, ואם את בונה רשת, אז זה עוד קפיצה ברשת, כן? רשת האינטרנט זה כמו רשת המסרים הביולוגיים, רק עוד, כן, 4 מיליארד שנה יותר מאוחר, כן? עלייה ברמת המורכבות.
זאת אומרת שגם אם משהו הוא יציר כפיו של האדם, הוא בעצם בהכרח יתנהג לפי חוקי האבולוציה?
משהו כזה, זה הרעיון, וכשאתה מנסה לעשות משהו אחר, כשאתה מנסה לבנות מערכת מכנית, במקום שבו יש החוקים ששולטים, הם חוקים ביולוגיים, חוקים של התפתחות ויצירה, אז אתה מקפיא את המערכת, ולזמן מסוים זה יכול לעבוד, מתישהו זה יעוף לך בהתפוצץ באיזה רעש גדול ובקטסטרופה גדולה, זאת אומרת, תדחה את הקטסטרופה, יכול שתעשה אותה יותר גדולה. זה לא אומר שאי אפשר למנוע את המלחמה של מחר. וזה לא אומר שאי אפשר ברעידת אדמה הבאה להתכונן ולבנות יותר טוב ולהקטין את הנזק.
אבל זה נשמע כאילו אם אני עושה מאמצים למנוע את המלחמה של מחר, אני אולי מורישה לאנשים שיחיו 150 שנה אחריי, מלחמה הרבה יותר גדולה.
זה בכלל לא בטוח, זה שוב את חושבת על הקפיץ.
נכון.
ששחררת את הקפיץ, נכון? נכון. לא, אם הצלחת לעבור עוד יום ולנתב את המתחים למקום אחר, אז הקטנת את הסיכוי גם למחר. אבל ברגע מסוים זה לא יעזור לך. תצטרך להתמודד עם זה שההסדרים, כמו ההסדרים הבינלאומיים, את בונה הסדרים של גבולות ומדינות מוכרות, וברגע מסוים פתאום זה הכל מתפוצץ, ואת צריכה לעבור לצורת חשיבה חדשה, וזה חלק מההיסטוריה. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לראות, אבל, וזה מחזיר אותי לקודם, זה שמצב סף הכאוס הוא גם מצב של מקסימום התקדמות. וזה הדבר שאנשים גילו בתורת המורכבות. זאת אומרת, הם פתאום ראו, הם עשו את זה אז על הרמות חול. עכשיו, הרמות חול, זאת אומרת, אתה מטפטף חול, כן? ואתה מתחיל לראות מתי פתאום יש איזה אבלנש, פתאום, כן?
מתי יש מפולת.
מפולת, בדיוק, כמו מפולת שלגים.
זאת אומרת, אני מטפטפת חול ונוצרת לי גבעה
הרמה,
קטנה,
בדיוק,
ובאיזשהו
גבעה,
שלב
מתחילות התמוטטויות, בסדר? ועכשיו, הגבעה, כל זמן שאת מטפטפת את החול, הגבעה היא כל זמן על סף התמוטטות. אין לה מצב יציב, כי כל זמן נכנס משהו מבחוץ. זאת אומרת, מערכת, כמו שקראנו, זה מערכת פתוחה. מערכת שנכנסים דברים מבחוץ. אבל, את מתחילה להסתכל, וזה עשה, פר בק עשה את זה כבר בשנות ה-80, הוא התחיל לעשות סטטיסטיקה. והוא ראה את חוק ריכטר לגבי הרימות החול שלו. זאת אומרת, הוא ממש יצר את זה במעבדה, ספר כמה חול נופל, המון התמוטטויות כאלה של מעט חול, ומעט התמוטטויות יותר גדולות, ועוד יותר מעט עוד יותר גדולות, וכמובן אנחנו כבר יודעים את זה, עושה את הגרף ורואה חוק חזקה. ומזה הוא הבין, ראשית כל, המערכת מתייצבת, מה יוצר את השיפוע הזה של הערימה? בדיוק זה שהיא על סף התמוטטות. כי אם היא תהיה פחות, אז הכל יתווסף והשיפוע יעלה, נכון? אם עברת את הסף הזה, אז תהיה התמוטטות והשיפוע שוב ירד, נכון? זאת אומרת, זה מתייצב בדיוק על הקצה, בדיוק על הגבול, וזה המצב שבו הרימה גדלה בקצב מקסימלי. נכון? זאת אומרת, מה שהם הבינו שם, והם ראו את זה בסימולציות, במערכות שונות, זה שהמערכת מייצרת הכי הרבה מידע חדש, הכי הרבה מתפתחת, עוברת לרמה יותר גבוהה של מורכבות, כשהיא נמצאת על סף הכאוס. ומה זה אומר לך? זה אומר שגם בחברה האנושית, אם תייצרי מקום שבו תהיה כלכלה קפואה, אין? עכשיו, מה זה כלכלה קפואה? צריכה גם שהחברה תהיה קפואה, כי אחרת, אין, אם יהיו שינויים חברתיים, אז הכלכלה, כן, גם כן תתערר. הטכנולוגיה צריכה להיות קפואה, זאת אומרת, צריכה לעצור את החידושים הטכנולוגיים, כי כל חידוש טכנולוגי מערער את היציבות.
הוא עלול לקדם חלילה את הכלכלה.
הוא יעשה משהו. נכון? פתאום זה יעלה, זה ירד, זה יהיה משבר, נכון? ואז פתאום מישהו ייראה, ואז מישהו יסתער על ההוא, ואז תהיה מהפכה, או כן, או בלגן. זאת אומרת, כל שינוי, כל חידוש, הוא בהכרח איום על היציבות. אז אתה יכול לעשות את זה, למשל, אתה יכול לחשוב על החברה החרדית, שמנסה להקפיא את זה, או החברה של ברית המועצות, להקפיא, וזה בלתי אפשרי, כמובן, כי כל דבר קטן שקורה מסביב, מערער לך את היציבות, אז תבנה חומות. ומה קורה כשאתה בונה את החומות האלה? אתה לא מגיע ליציבות, כי הסביבה שלך לא יציבה. זאת אומרת, אתה יכול לבנות כלכלה כאילו קפואה בברית המועצות, אבל אתה לא יכול אז להתחרות עם הכלכלה הקאוטית שצומחת בחוץ, בגוש הקפיטליסטי. ומתישהו אתה נשאר מאחור, ומתישהו הדבר הזה שנשארת מאחור, מפעיל לחצים שממוטטים את היציבות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה מוכרח לחשוב אחרת. אתה מוכרח לחשוב, אוקיי, בוא נניח שיהיה בלגן, איך אני מתנהל במצב של בלגן? וזה לא שאי אפשר להתנהל. זה שיש משבר כלכלי, זה בכך אומר שאנשים יהיו רעבים? אתה יכול לבנות, כמו שבאמת נבנה, מערכת של תמיכה. אתה יכול לעשות כל מיני buffers, שאתה אומר, אוקיי, יהיה משבר כלכלי, אבל אנשים לא יהיו רעבים ללחם. למה? כי אני אדאג להם. או מראש אני אגרום לזה שהזעזוע לא ישלח גלי הלם לכל מקום, אלא יהיה מוגבל בתחום שלו. ובאמת, אם את בודקת, יש אנשים שאומרים, ההתמוטטות של 2008, כן? ההתמוטטות הכלכלית הייתה הרבה יותר גרועה מ-1929. ואם את מסתכלת על פרמטרים כלכליים, את אומרת, באמת הרבה יותר כסף, הרבה יותר זעזוע. נכון, אבל כמות הסבל האנושי שנוצרה הייתה הרבה יותר נמוכה. היה. אבל זה לא כמו ב-1929, שאנשים היו רעבים ללחם ונדדו בארצות הברית, כן, כמו הובוז, כן, ברכבות בשביל לחפש איזה פיסת עבודה. זאת אומרת, לא הייתה התמוטטות כל כך גדולה. למה? מכיוון שארצות הברית בינתיים פיתחה מנגנוני בקרה ורשתות תמיכה סוציאלית ומסוימות, אסור להגיד זה בארצות הברית המילה הזאת, אבל כן, עזרה לעניים דרך תלושי מזון וכל מיני דברים כאלה שאומרים, הם ריקחו את ההשפעה המעשית של המשבר הכלכלי, הם לא מנעו אותו. וזה בדיוק העניין שאת אומרת, איך בכלכלה אני אמנע את זה? והתשובה היא, את לא יכולה למנוע את זה. עצם זה שיש בורסה, זה אומר אי-יציבות.
אנחנו רשת א', אקדמיה באלף, תוכנית שביעית בסדרה בין סדר וכאוס, באולפן דוקטור יואב בן דוב. יש דברים שלא מתנהגים כמו חוק חזקה?
יש עקומת הפעמון, שהיא הציפייה שלנו. כן? כשאני מדברת על אנשים עשירים או עניים, כמה באדם יכול להיות עשיר? התשובה היא, אין איזה גבול בעיקרון. נכון? את לא יכולה להגיד, זה סכום מסוים, ויותר מזה באדם לא יכול להיות עשיר. נכון. כמה הוא יכול להיות עני, גם אין לזה גבול. נכון? הוא יכול להיות אפס. כן? באדם שחייב 10 מיליון זה באדם עשיר. אבל באדם שאין לו גרוש, לא, כן? לא בזכות ולא בחובה, באמת אין לו כסף. ויכולים להיות הרבה כאלה. אבל, אם את אומרת מה גובה של באדם, או מה מנת המשקל של באדם, זה לא יכול להיות בלתי מוגבל. יש איזה גבולות. זאת אומרת, את מדברת פה על התפלגות נורמלית. התפלגות נורמלית זה באמת אומר שהכל שואף לממוצע. החריגים הם היוצאי דופן.
והחריגים יהיו משני הצדדים.
בדיוק, וחוק החזקה אומר, לא, אין לך גודל אופייני, אין גודל אופייני לרעידת אדמה, אין הבדלים של טווח זמן אופייני בין רעידה אחת לשנייה, ולכן אי אפשר לחזות רעידת אדמה, אי אפשר לחזות התמוטטות בבורסה, אי אפשר אפילו לחזות מלחמה, מכיוון שאירוע קטן חסר משמעות יכול להידרדר למלחמה, ובשום רגע אי אפשר לדעת לאן זה הולך. אנחנו עוד מעט נבין קצת יותר איך זה קורה, אבל לפני זה בואי נדבר על עוד כמה דברים. אנשים גילו ששריפות יער מתנהגות לפי חוק חזקה. מה זה אומר? זה אומר ששריפה זה לא תאונה שקורית ליער. זה הדרך של היער לחדש את עצמו. רוב שריפות היער פה, לפחות בעולם, כן? פורצות מסיבות טבעיות. זאת אומרת, מצטבר הרבה קש, מצטבר הרבה עץ יבש, ומתישהו יש יום חם, יש שמש, כן? טיפת מים שפועלת כמו הדשה, ופורטת שריפה. עכשיו, מה גורם לשריפה לפרוץ? כן? לא רק שלושה ענפים נדלקו, זה שיש הרבה מאוד חומר בערה שמוכן מסביב, נכון? ואז יש שריפת יער, אחרי השריפה פתאום היער לא חוזר אחורה, כן? פתאום יש שינוי, פתאום עולים צמחים חדשים, חיות חדשות. זאת אומרת, בעצם היער מתחדש דרך השריפה, דרך הקטסטרופה. עכשיו, זה לא אומר, יופי, בוא, יאללה, כן? בוא נעשה קטסטרופה.
חבר נצית את היערות.
אם אתה עץ, אתה לא רוצה שהשריפה תהיה היום, נכון? אתה מעדיף ש...
שזה יהיה אחריך.
בדיוק. זאת אומרת, כמו מלחמה, כמו משבר כלכלי, אתה אומר, אוקיי, זה הכרחי, זה חלק מהסיבור, חלק מהחיים, יקרה תמיד דבר כזה.
Not in my backyard.
נקווה שבדיוק, שלא היום, כן? ואולי גם לא מחר. אבל זהו, אתה לא יכול יותר מזה, ופה, כן, אולי גם נעשה איזה ביטוח, נעשה איזה משהו, שאם זה כן יקרה אצלי, אני לא אפגע מזה יותר מדי, ועד גבול מסוים אתה יכול לעשות את זה. אנשים גילו שגם הכחדות של בעלי חיים זה עובד לפי חוק חזקה. זאת אומרת, האבולוציה של החיים היא גם על חוק חזקה. היא תמיד על הגבול. ולמה היא תמיד על הגבול? כי אם אתה לא על הגבול, אז יתפתח יצור אחר שכן ילך על הגבול, ייקח יותר סיכון, ילך על הגבול ויגנוב לך את האוכל. ואתה לא תצליח. למה? כי הוא יתפתח צעד אחד קדימה.
ואז אתה תיכחד.
בדיוק, ואז אתה יצאת מהמשחק. זאת אומרת, תמיד יש... אני לא יכול להגיד יתרון, כי חלק מהיצורים האלה שילכו על הגבול, באמת ייפלו מעבר לגבול, זאת אומרת, ייקחדו. אבל תמיד המערכת תכלול בתוכה את אלה שילכו אל גבול הסיכון הכי גדול, והם אלה שיהיה להם יתרון, הם אלה שינצחו.
וכשאנחנו חושבים על זה, הרי היום אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים כדי להציל חיות נכחדות וכדי למנוע היכחדות של בעלי חיים, לפחות אלה שאנחנו מכירים, לפחות החמודים שבהם, נאמר כמו פנדות, אף אחד לא מאוד מוטרד אם נכחד איזה זן של יתושים, אבל אנחנו עושים הרבה מאמצים כדי למנוע את הדבר הזה. האם המאמצים האלה הם לריק? האם המאמצים האלה הם בניגוד לטבע? או שאולי אנחנו בני אדם גם סוג של חיה שפועלת בתוך הטבע ועושה
אנחנו
משהו?
אנחנו בתוך הטבע, אנחנו עושים משהו פה, ואם את רוצה להציל את הפנדות, אין שום בעיה עם זה. אין? כל העניין הוא שלוקלית את יכולה לעבוד. זאת אומרת, בא לך, כן, להציל תבסים למשל, כן? במקום שיסתובבו שם בטבע עם הזנב שלהם וכל טורף יוכל לטרוף אותם, יופי, אז אתם, וזה כבר קורה, כן, אלפי שנים, מאות שנים או אלפי שנים, כן, גם הזן שיש מטפחים טבסים, ולוקלית את יכולה לשמר. מה שקשה הרבה יותר הוא למנוע הכחדות בקנה מידה גדול, וכל הוויכוח היום, באמת, על בן אדם וההשפעה שלו לטבע, הוא מוטה על ידי אותו מיתוס של יציבות. ובשנות ה-70 דיברו על זה שהטבע, כן, דיברו על זה גאיה היפותזיס, גאיה, כן, הביוספירה, אלת החיים, אלת האדמה, היא שומרת על מצב יציב, היא, כן,
ואנחנו מפריעים לה.
ואנחנו מין וירוס שנכנס למערכת, ומה שיקרה, המערכת תעיף אותנו החוצה. למה? כי אנחנו מפריעים להרמוניה המופלאה של הטבע. ואז התחילו לעשות מחקרים באבולוציה, מתוך הפרדיגמה הזאת של היציבות, ובשנות ה-70 גילו, וזה היה די שוק לתחום הזה של האבולוציה, שאין דבר כזה מצב יציב בטבע. זאת אומרת, את מוציאה התערבות אנושית, את הולכת למקומות שבהם אין בני אדם, או את מייצרת יסויה כזאת בצורה מלאכותית, או את הולכת רחוק יותר להיסטוריה, לזמנים שבהם לא היו בני אדם, ואת לא רואה יציבות. את רואה בלגן, הכחדות, שינויים גדולים, דרסטיים, כל פעם יש איזו הכחדה, ואז, שוב, האבולוציה מתקדמת, נכחדו הדינוזאורים, נכחדו 90% מהיצורים החיים. מה זה אומר? זה אומר שאחרי 10 מיליון, 20 מיליון שנה, פתאום העכברים האלה שעד היום אף אחד לא שם לב אליהם, כי כן, הדינוזאורים לקחו את כל תשומת הלב, פתאום העכברים יש להם הזדמנות, פרצו קדימה ויצרו עולם של יונקים, יותר מתוחכמים, יותר מסוגלים לעשות יותר דברים, מסוגלים ליצור קשרים חברתיים, בסוף גם חלק מהם לומדים לדבר, מדברים שטויות, אבל פה ושם גם לומדים לדבר קצת יותר בצורה אינטליגנטית. זאת אומרת, יש התפתחות מתוך הבלגן הזה, והיציבות היא מדומה. ואז מה שקרה, כשהבינו שאי אפשר למצוא את היציבות מתוך הטבע עצמו, בשנות ה-80-90 התחיל הסיפור של, לא, אז אנחנו עכשיו לא משנים את היציבות הזאת של בעלי החיים, אנחנו הולכים ישר לטמפרטורה של כדור הארץ. ואז נולד הסיפור הזה של התחממות כדור הארץ. לא יודע, מותר לדבר על זה? כי אני יודע שיש חוגים שבהם אסור.
אני חושבת שהחוגים האלה, אם הם מקשיבים לנו עכשיו, אז הם לא יודעים את הכתובת שלך.
בסדר. לא, כי מדברים היום באמריקה על הכחשת התחממות כדור הארץ או משהו כזה, כאילו זה הכחשת שואה או משהו כזה. זאת אומרת, זה ממש הפך להיות משהו שאידיאולוגית אסור להתווכח איתו, ותמיד זה דבר חשוד שיש אידיאולוגיה. עכשיו, אף אחד לא יודע מה באמת קורה. אנחנו מדברים פה על תופעות של כאוס. זאת אומרת, אתה לוקח 100-200 שנה, אתה עושה אקסטרפולציה, אתה לא יודע אם זה באמת מתחמם, האם זה מתקרר, כי כל הזמן כדור הארץ
אבל
השתנה.
אבל אין עדויות למשל על כך שאומרים שהכתבים נמסים, קרחונים נמסים, יותר מפעם.
במקום אחד את מוצאת עדויות כאלה, במקום אחר את מוצאת עדות הפוכה. עצם הרעיון הזה של לקחת טמפרטורה ממוצעת של כדור הארץ ולבדוק אותה, אפילו הוא פשטני מדי, כי מה שקורה, יש אזורים שונים בכדור הארץ, התנאים בהם משתנים, חלק מתחממים, חלק מתקררים, חלק הלחות עולה, חלק הלחות יורדת. זאת אומרת, מה לעשות? זה כאוס, וזה תמיד היה כאוס. את מסתכלת אחורה, כן? היו תקופות של עידני קרח, והיו תקופות של התייבשות ומדבור, והרבה לפני שהיו אדם. אין לך שום דרך לדעת ברמה הגלובלית. עכשיו, זה לא אומר שאת לא יכולה ברמה הלוקלית לראות, כן? בנו לך מפעל, הוא מוציא אשן, את רואה שיש אשן באוויר, זאת אומרת, זה לא בואו נפסיק לחשוב אקולוגי, בואו נפסיק לחשוב על זיהום, אבל אתה יכול לחשוב ברמה הלוקלית, אתה יכול לחשוב ברמה המקומית, אתה יכול לפתור בעיות מקומיות, וזה נכון בכלכלה, וזה נכון בפוליטיקה, וזה נכון כשעומד, אנשים עומדים לריב אחד עם השני, אתה יכול לתפוס אותם, או כשאנשים עומדים להילחם, אז אולי אתה יכול לעשות משהו כדי למנוע את זה. לא קלית. אתה לא יכול למצוא פתרון אחת ולתמיד, וזה כנראה נכון גם על התחממות כדור הארץ. אין שום דרך לדעת לאן זה באמת הולך, מה היו ההשפעות של זה, ומה החלק שלנו בזה. אם אנחנו מועילים או
מזיקים.
שאנחנו מזיקים, בדיוק.
זה מזכיר מערכון של ג'ורג' קרלין, הסטנדאפיסט המנוח, שהוא מדבר על התחממות כדור הארץ, ועל כך שהוא לא מאמין לזה. הוא אומר, כדור הארץ שרד פגיעות של מטאורים ודינוזאורים ושריפות ורעידות אדמה, ואנחנו חושבים באמת ששקית פלסטיק אחת בים, זה מה שיגרום לו למות?
אני לא אוהב שקיות פלסטיק בים. זאת אומרת, אני בעד זה שלא יהיה פלסטיק בים. זה לא הורג את כדור הארץ, זה דבר שאנחנו יכולים להחליט שאנחנו לא רוצים אותו, כי לא, כן, לא, אנחנו לא רוצים שחיות ייחנקו, זה אנחנו רואים, ואנחנו לא רוצים שיהיה מזוהם עם שקיות פלסטיק מסביב. זאת אומרת, כשאני מדבר על משהו לוקלי, אני יכול כן לחשוב על סיבה ותוצאה. כשאני מנסה להגדיל את זה למערכת הכללית, אני לא יכול לדבר פה על סיבה ותוצאה, כי זאת חשיבה לינארית.
איך אנחנו יודעים איפה הגבול? מתי הלוקלי הזה הופך להיות גדול מדי?
אנחנו לא יודעים באמת. כנראה, לפחות לא היום, אנחנו רק מתחילים לראות את גבולות, ויכול להיות שזה לא גבול נורא ברור. יכול להיות שיש רגעים שאת יכולה לעשות משהו, ויש רגעים שאת לא יכולה. ואיך את תדעי? מה שהצלחת, הצלחת, ומה שלא הצלחת, את לא הצלחת. יש משברים שאולי את לא יכולה למנוע. תעשי מה שאת יכולה. לא תצליחי למנוע אותם. אבל אל תחשבי בגדול מדי, כי שם בטוח לא תצליחי לעשות שום דבר. כשאת מנסה לחזות את ההתפתחות האקלימית של כדור הארץ לפי מודלים, את פה עובדת על מודלים שלא שווים הרבה ב... כן, לא שהם יותר ממודלים כלכליים. ואפילו אפשר להגיד, יש את המחקר הזה, שהוא אחד מהמחקרים החביבים, אלא אני לא בעד כל המחקרים, רק בעד אלה שמקיימים את האדם, זאת אומרת, אלה שאני אוהב את המסקנות שלהם. אבל בסדר, לפחות אני מודע לזה. אבל היה משהו נורא יפה, שהסתכל על חיזוי גיאופוליטי, וזה אנחנו יודעים שיש דברים, כן? שמידע לא עוזר, אנחנו, כן, היה המפעל העצום הזה של ה-CIA לאסוף מידע על ברית המועצות, הריגול, כן, כל הסרטי ריגול הזה, כן, מחלקות שלמות ואמצעים טכנולוגיים מדהימים, ואספו המון מידע וידעו הכל, ולא היה למושג מה הולך לקרות, לא שברית המועצות הולכת ליפול, לא שהאיראן, כן, השח האיראני עומד ליפול, זאת אומרת, לא שמצרים הולכת ליפול, זאת אומרת, יכולת החיזוי הייתה אפס, למרות שהיה המון,
המון מידע.
ולא רק זה, גם בברית המועצות הם אספו המון מידע. הרי היה להם את הקג"ב, עם ארכיונים עצומים, הכל היה מתועד, כל לחישה בחדר מיטות הופיע בתיקים של הקג"ב. לא היה להם מושג מה קורה. אצלהם, לא רק אצל היריבים שלהם. זאת אומרת, יש פה בעיה גדולה, ואנחנו כמובן כל הזמן קוראים בעיתונים ורואים מומחים שעושים חיזוי, ומה שמסתבר זה שמומחים אקדמיים הם הכי גרועים בחיזוי, זאת אומרת, הם הכי טועים בחיזויים שלהם, בדרך כלל הם עושים אקסטרפולציה, מה שהיה זה מה שיהיה, זאת אומרת, מצב יציב, זאת אומרת, הם יכולים לחזות כל דבר חוץ מאשר שינוי, בדיוק, את הלא צפוי בדיוק, אבל כל זמן קורה לא צפוי. עיתונאים, זאת אומרת, אנשים שיש להם ידע שטחי אבל רחב, זאת אומרת, בכל יש להם קצת יותר חושים של היגיון פשוט, מצליחים יותר ממוחים אקדמיים, אבל גם הם מצליחים פחות ממה שנקרא קוף עיוור, זאת אומרת, חיזוי אקראי לגמרי. זאת אומרת, מה שכמובן גם יודעים את זה אנליסטים, למרות כל הסיפורים האלה שאנליסטים של החברה הזאת יודעים לחזות את השוק, אי אפשר לשבור, להקות את השוק, אין אנליסט שמכה את השוק, גם את זה בספר של קאנמן, לחשוב לאט, לחשוב מהר, או להפך, כן? לחשוב מהר, לחשוב לאט, הוא מביא כמה דוגמאות לזה, הוא היה בא ומרצה בחברות של אנליסטים כלכליים, אנשים שלוקחים המון המון כסף הביתה על לחזות, איזה מניה תעלה, איזה מניה תרד, וכמובן פנסיה שלנו מושקעת בהם וכל זה, והוא הראה להם, בניגוד לציפיות, הם עשו כל מיני ציפיות לגבי המתאם, מה המתאם בין ההצלחה של אנליסט שנה אחת לבין ההצלחה שלו בשנה אחרת? המתאם הוא אפסי, אפס. זאת אומרת, אם חברה מסוימת יקטה את השוק, מזל. אם איזה מנהל הצליח לנהל כן? ולהשקיע נכון, עניין של מזל. אתה מתגמל על מזל, אתה לא מתגמל על יכולת, אין דבר כזה יכולת. זה לא אומר, והוא אומר את זה, זה נורא ידהים אותו, כן? זה לא אומר שאנשים לא ימשיכו לעשות את זה. אתמול הם שמעו את ההרצאה, הם בדקו את זה, הם יודעים שזאת אלה העובדות, מחר הם יחזרו ויעשו את אותו דבר. הוא מביא דוגמה, הוא מביא דוגמה מעצמו, מבחן הקורה, כן? במיונים לקצונה בישראל, כן? שאנשים צריכים עם קורה לעבור איזה גדר, ועושים להם מבחנים וצופים בהם, מי מנהיג, מי מונהג, מי כן? והסתבר, הם עשו אחרי זה בדיקה, והסתבר שזה לא חוזה שום דבר. זה לא חוזה את ההצלחה אחרי זה בקורסינים. וזה לא משנה, ולמחרת הם באו והמשיכו למיין אנשים לפי אותו מבחן. זאת אומרת, המוח שלנו מתקשה להבין את הנקודה הזאת של סף הכאוס, להבין את המגבלות, להבין את זה שאתה לא יכול לפתור בעיות גלובליות אחת ולתמיד, אתה יכול לפתור בעיות גלוקליות, וגם זה עד גבול מסוים, ואתה לא יכול לחזות, זאת אומרת, תהיה צנוע. אבל מצד שני, ההבנה הזאת גם מאפשרת לך לזהות את המשבר כהזדמנות, כמקום לפרוץ, כדרך של המערכת, באמת לחדש את עצמה, לנוע קדימה, לייצר מבנים חדשים, מידע חדש, רמות ארגון חדשות.
אז אם אני לוקחת את זה למקום שאולי יותר רגשי ופחות מדעי, אז אני יכולה לומר שאולי במקום הזה שבו אנחנו מבטרים על האפשרות של חיזוי, של לדעת מה יהיה בעתיד, אנחנו כן מרוויחים את האפשרות של שינוי, של התפתחות והתקדמות.
נכון, היום קצת מדברים על זה, כבר היום המנהל טוב, הוא לא המנהל, האידיאלי, הוא לא המנהל שמנהל דברים כמו שניהלו אותם לפני 100 שנה, כמו בחברות הוויקטוריאניות הישנות, אלא המנהל שיודע להגיב מהר אם מזיזים לו את הגבינה למקום חדש או משהו כזה, ואנחנו פתאום מתחילים לדבר על ניהול בתנאי ודאות, זאת אומרת, איך להסתגל, איך לא להימנע מכישלון, אלא להפוך כישלון להזדמנות, למקור ללימוד, להפוך משבר להזדמנות, זאת אומרת, יש איזושהי שיחה היום, יש איזה מערכת מושגים חדשה שאומרת, כן, סף הכאוס, זה גם הדרך להתקדם, בוא נלך וננסה לראות מה אפשר להפיק מזה, ולא רק לנסות למנוע את זה, לנסות להקפיא את הדברים, להגיע ליציבות, ובזה בעצם לשבור את הראש על הקיר הזה שאי אפשר לעבור אותו.
אנחנו מגיעים לסופה של השיחה הזאת. בתוכנית הבאה אנחנו נזכיר עוד כמה דברים שקשורים לחוק החזקה, ונדבר גם על מה אנשים באמת רוצים בחיים. אנחנו מאוד מדעיים, אבל אנחנו ננסה לתת גם על כך תשובות.
אנחנו ננסה לשאול בדיוק מה זה אומר לחיים, מה אני לוקח מזה לחיים, גם האישיים וגם המקצועיים והפוליטיים, החברתיים, כלכליים.
תודה רבה לך, דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט.
תודה לכם.
תודה רבה גם לטכנאי השידור שלנו, גיא בן וייס ואמיר שמואלי. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת בזרקון שחר. להשתמע.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.